כל אחד ביתו בזמנו, מגיע הזמן שבו הוא מתגייס לצבא קודשנו, ופשוט לו וברור לו שיהיה אוכל כשר, ופשוט לו ששבת זה שבת, ופשוט לו בחוקי מטכ"ל שיהיה זמן לתפילה, ושביום צום לא מתאמנים, ושיש עירוב בבסיס או בשדה, ויהיה זמן לתפילות. זה במישור של החייל הפרטי, על כל אחד ואחד מאיתנו שעומד להתגייס. ומתוך זה, מתוך העניין האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, הזדמנות להכיר תודה. אנחנו עוסקים בתורתם של גדולי ישראל, ראשונים, אחרונים, בתורנו. וכל אחד ואחד, אנחנו לא יכולים כמובן למדוד את גדלותו ואת השפעתו, וכל אחד שיושב והוגה בתורה, גם אם הוא ספון בביתו, בבית המדרש, בוודאי התורה עצמה פועלת ומשפיעה ומחיה עולמות. אבל יש גם דברים שבנגלה אתה רואה את היקף ההשפעה. השפעה בכמות, באיכות, בזמן, שמטביע את חותמו עוד שנים גם אחרי שהוא כבר לא פה. ומתוך כך רציתי להכיר תודה, לדעת שכל מה שהצבא, היום אנחנו יכולים להתגייס, זה הכל מכוחו של הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה. כמובן אחריו היו עוד ממשיכים, אבל אנחנו לא יכולים בכלל להעריך על איזה תקופה מדובר ואיזה גבורה נדרשה ממנו, בשביל שמהרגע הראשון שצהל קם, הוא קם כצבא ישראל. קודם כל כמה מילים עוד לפני הסוגיה הצבאית, עוד לפני שהוא הולך להיות, מתבקש להיות על ידי הרב הרצוג והרב עוזיאל, הרב ראשי והראשון לציון, ישר בהקמת המדינה, ומתייעץ עם חברותא שלו רבי ישראל צלמן מצר והרב ציפי צפרנק רבה של ירושלים, ומתייעץ בסוגיות הלכתיות עם החזון איש. ולפני ששולחים אותו למשימה הזאת, קודם כל הוא מתגדל בתורה. כל שלושה חודשים עושה סיום. יש פה מישהו שעושה כל שלושה חודשים סיום? כל יום שהוא למד בחברון, כל יום לומד 30 דף גמרא. כל שלושה חודשים סיום על הש"ס, לא סיום מסכת. כל שלושה חודשים סיום הש"ס. זה קודם כל בשביל להבין שאנחנו לא מבינים. בגיל 17 כותב ספר, אין לי כאן לפני את הספר.
זה היה גם לפני
הבר מצווה. ספר נדר הקודש, הבאתי רק פה את העמוד הראשון, נדר הקודש, חידושים וברורים מקוריים בהלכות פסולי המוקדשים ברמב״ם. זה בגיל 17. זה הוא מוציא בתף צד ה' מקבל פה הסכמה של הרב קוק, שהרב קוק הוא כותב עליו. לא אקרא כאן את כל ההסכמה, אבל ובעזרת השם ברוב הימים ירבה מקנתו ותרב גדולתו ויהיה מהיחידים העומדים לנס בין גדולי ישראל גאוני הדור. כך רואה הרב קוק את אותו נער בן 17. בגיל 21, גיל מוכר, בגיל 21 מוציא ספר, זה כן יש לי את הספר עצמו, ספר שערי טהרה על סרט טהרות, מסכת מקוואות, יוצא על ידי שלמה גורונצ'יק, ככה הוא נקרא לפני שהוא נקרא גורן. וכיוון של מסכת מקוואות אין גמרא, אז הוא אוסף את כל הסוגיות שמזכירות את המשניות במקוואות מתוך הבבלי, מתוך הירושלמי, מתוך כל מדרשי ההלכה, אוסף אותם לפי סדר המשניות וכותב על כך ברור. זה שערי טהרה שיש פה למטה, תוספת טהרה, שזה הביור שלו על הסוגיות של מסכת מקוואות. חלום שלו להוציא פירוש על הירושלמי בעמקות עצומה. זכינו רק למסכת ברכות, הירושלמי המפורש, ונלוו אליו מקורות ואין המסורת ומחיד שינויי נוסחאות וגרסאות שונות. ואני יכול קצת לשתף אתכם, זכיתי לשמוע ממנו שיעורים רבים. גם הוא היה מגיע לישיבה לתת שיעורים, אבל בעיקר כל המשפחה של אשתי, הסבא היה יושב לידו בבית הכנסת, ואבא של אשתי, היו כולם מתפללים בבית הכנסת שלו בתל אביב. ובכל דבר תורה שלו בקבלת שבת או בשיעור שהיה אחרי התפילה בליל שבת או בשיעור אחרי צהריים במסכת אבות בקיץ או בשיעורים שהיו בליל שבועות ועוד כהנה וכהנה, בין אם זה לתלמידי חכמים בישיבה, בין אם זה לציבור שהגיע לבית הכנסת בתל אביב, אין שיעור בלי חידושים שיש לו על פי הירושלמי. אין שיעור שאני יוצא משם בלי חידוש שלו שמבוסס על ירושלמי. זה ספר שהוא כתב על הביאור הגרא על הירושלמי. ספר הירושלמי והגרא, מחקר וברור טבען ותוקפן של הגאות וביאורי הגרא על התלמוד הירושלמי, בהשוואה לכתבי יד ונוסחאות ראשונים ופירושיהם וכו', ונוסף עליו כך וכך. והוא נכנס ועוסק בסוגיות שלא עסקו בהן 1800 שנה. כיוון שבמשך 1800 שנה לא היה לנו פה צבא. מאז גיבורי בר כוכבא לא היה צבא ולא נדרשנו. היה הלכות מלכים ומלחמותיהם ברמב״ם, אבל זה לא התעוררו שאלות למעשה, כי היינו נרדפים בכל מיני גלויות ולא היה לנו צבא משלנו, ולא נדרשנו לשאלות שהוא פתאום מחויב להם. והראש שלו הוא לא רק דואג שהחייל כרב הצבאי, שהוא דואג שהחייל יוכל לשמור תורה ומצוות, אלא שגם הצבא יהיה צבא ישראל, המשך של המלחמות שאברהם מלחם המלכים ודוד ויהושע מלחמותיו וכל המלכים ועד החשמונאים ובא כוכבה. והוא רואה בנו המשך ישיר, רואה בצבא ישראל, בצהל, המשך של כל צבאות ישראל לאורך הדורות. ולכן כשהארכיאולוגים מוציאים שרידים של ממצאים שונים מתקופת לוחמי בר כוכבה, כולל ציוד של לוחמי בר כוכבה, אבל יש שם גם שלדים של לוחמי בר כוכבה בנחל משמר, בנחל חבר, במורבת, במדבר יהודה, זה לא ממצא ארכיאולוגי, זה אחריות של צבא ישראל להביא אותם לקבר ישראל אחרי שהם, הייתה אומנם איזו הפסקה של איזה 1800 שנה שלא היינו פה ולא היה לנו צבא כאן, אבל הגיבורים שנהרגו בקרב האחרון אנחנו עכשיו מביאים אותם לקבורה בהלוויה ממלכתית, והוא לתמונות שהוא יורד בסנפלינג אל המערה בנחל משמר לסדרי הקבורה שלהם. ועוד כאלה וכאלה סוגיות שלא עסקו בהם. מעבר לכך, סוגיות רבות שבזה לא רקו, גם שלום סמן אורבך ועוד סוגיות שנדרשנו להם בעקבות התפתחות טכנולוגית שלא נשאלנו, איך משתמשים במערכת קשר בשבת ואיך כותבים דברים שצריכים לדחוף בשבת וכן הלאה. וישר כשהוא נכנס צריך לדעת שהיה מעל 20 שנה הרב הצבאי הראשי מהקמת המדינה והקמת צה"ל עד אחרי מלחמת ששת הימים. אז כולם מכירים אותו בתמונות מלחמת ששת הימים, אבל עוד לפני תמונות מלחמת ששת הימים בשופר בספר תורה הוא קודם כל ענק בתורה שצריך לעמוד מול אנשים שיש להם עמדה ולא בהכרח עמדה אוהדת. הוא צריך לעמוד לפעמים מול בן גוריון, נאום משה דיין, ומול יגאל ידין שהיה קצין המבצעים במלחמת השחרור ולאחר מכן היה הרמטכ"ל השני. הוא אומר צריך פה עכשיו תרגיל צבאי, אימון, כל הלקוחות מתרגלים 10 ימים רצוף, והוא עוצר את התרגיל ועכשיו שבת, וכיוון שזה רק תרגיל אין פה שום צורך מבצעי וכולם שובתים, וזה דורש גבורה, וזה דורש גבורה לכל הכיוונים. זה דורש גבורה בשמירת התורה בצבא ובשמירת הצבא כצבא קודש, שהמשימה שעושים פה היא משימת קודש. ניתן לך דוגמה, אני זוכר שנפגשתי לפני שנה, ישבתי עם יהודי, אז הוא היה אזרח כבר, השתחרר מהצבא, מפקד אוגדה אני חושב, השתחרר כתת אלוף,
הוא מספר לי שכשהוא היה מפקד פלוגה עוד לפני מלחמת ששת הימים, היה מפקד פלוגה באזור עמק בית שאן. תרדעת, לפני מלחמת ששת הימים עמק בית שאן יישוב ספר, לא רק לכיוון מזרח מעבר לירדן, אלא גם לכיוון דרום ולכיוון מערב, לכיוון הגלבוע שחלקו בידי הירדנים. וכל בוקר לפני שהתלמידים יוצאים מטירת צבי לבית הספר בזה אליהו, צריכים לעשות פתיחת ציר, לבדוק אם אין שום מוקש שהתמינו הפדיון, אז כך קראו לחבר'ה שלא אהבו אותנו. ואיזה בוקר מפקד הפלוגה, שזה אותו יהודי שפגשתי, אומר, אני רואה שהג'יפ עוד פה, וכבר היו צריכים לצאת לסיור, לבדוק שאין שום מיקוש, שלא התמינו שום מוקש. מברר על מה ולמה, ואומרים לו שמבין החיילים שאמורים לנסוע בג'יפ יש שניים דתיים והם מתפללים עכשיו. הוא שלח לקרוא להם, הם אמרו אנחנו מתפללים. טוב, כל הסיור התעכב. לאחר מכן הוא מזמן אותם ושופט אותם ריתוק לשבת. הם במקום לצאת הביתה לשבת, הם יישארו לשבת בבסיס. הם הגישו, סליחה, אנחנו התפללנו, לא בגלל זה אנחנו צריכים להיענש. והם מתלוננים, מתלוננים דרך הרב הפיקודי, מגיע אל הרב ראשי. אז זה שיש לנו פה איזה מפקד פלוגה שלא נותן לנו זמן להתפלל. אומר לי מפקד הפלוגה, אני מקבל הודעה, אלוף הרב שלמה גורן עומד לנחות אצלך. אמרתי לעצמי, סליחה, אני פה מפקד, אמנם אני רק מפקד פלוגה, אבל ככה אני החלטתי, ככה חשבתי שנכון, אז מה זה ש... ונוחת הרב גורן ומזמן ללשכה את שני החיילים. הוא רוצה לשמוע את המ"פ ורוצה לשמוע גם את שני החיילים. ושוב המ"פ אומר לי, אני הרגשתי, מה זה, 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 איפה העמדה שלי? מצד שני זה אלוף, אני אלוף זה אלוף. לאחר שהוא שומע את הכל הוא אומר להם שבגללכם אוטובוס של ילדים מטירת צבי היה יכול להתרומם באוויר כשהוא עולה ומוקש, ואתם חושבים שכשהם מתפללים זה דוחה את הסיור קודש הזה? אז מפקד הפלוגה הוא קצין שיפוט זוטר, זה הסמכות שלו לשפוט ולהעניש היא דלה יחסית, אבל אלוף הוא קצין שיפוט בכיר, ולכן הם מקבלים 35 ימי מחבוש בפועל. זה הרב קורן. ומלחמת השחרור מסתיימת כשלמעשה יש לנו הרוגים מעבר לקווי האויב, כמו למשל ובעיקר גוש עציון, כפר עציון, מעל 200 נופלים בדלת באייר תשח, ואי אפשר להגיע אליהם. זה לא כמו היום שמיד יש ידיעות, גם היום זה, יש עוד נהדרים, אבל ובחלק מהזמנים באישור, בחלק פחות באישור, הוא מגיע לשם בשביל להביא את כל חללי כפר עציון, לוחמים ומתיישבים ולוחמי פלמ"ח, להביא את כולם לקבר ישראל, ולא פחות חשוב מזה, להתיר את העגונות. צריך לדעת, יכולה להיות אישה, לפעמים אישה צעירה בת 20, והיא הייתה בירושלים ובעלה נלחם בכפר עציון ואין ידיעות, והאם הוא הרוג, האם הוא נהדר. וגדולי ישראל לאורך כל הדורות עמלו רבות שלא תישאר עגונה. לימים, אני מדלג, אחרי מלחמת ששת הימים, אבל סליחה שאני מדבר כמו סבא זקן, כל מי שהיה חי אז לא שוכח את האירוע של הצוללת דקר. צוללת שלנו שבדרכה לחופי ישראל נעלמה, הקשר ניתק, נעלמה. אני זוכר, זה אנשים מטפסים על הקירות, כולם, כל המדינה מחכה לשמוע, אולי שומעים משהו. ואוניות של חיל הים משייטות בים התיכון, ומטוסים של חיל האוויר טסים לראות אולי כתם שמן שיעיד שהיא נבקעה, ואין שום סימן. ועוברת שעה ועוד שעה, ויום ולילה ועוד יום, ויש לנו שם עשרות בחורים, 69 כמדומני, ולא יודעים מה עלה בגורלה. ויש שם כמה נשואים, וזה סוגיה של בגמרא נקרא מים שאין להם סוף. זאת אומרת, אם מישהו טבע באגם, שאתה רואה את כל החופים בו זמנית, ואתה רואה שהוא לא עלה, אתה יכול להעיד בוודאות שהוא מת, ואשתו מותרת להינשא כאלמנה. אבל אם, יכול להיות שהוא לא עלה פה, אבל הוא עלה שם. זה הבסיס של הסוגיה בגמרא. ואיך אפשר להתיר את העגונות? היום אנחנו כבר יודעים, כי עברו אחרי כמה עשרות שנים, ויודעים בדיוק שהייתה שם תקלה והיא נבקעה, ואיפה היא נמצאת בדיוק, במעמקי הים התיכון. אבל
מה?
לא ניתן להוציא. בהתחלה מצאו מצוף אחד שהגיע ליד חופי חאן יונס, חופי גוש קטיף, אבל ימים מצאו את הצוללת עצמה. על כל פנים, הרב גורן נכנס לעובי הקורה ויושב שעות על שעות להאזין לכל רשתות הקשר של ברית נאטו, ולחילופין מה שהם שומעים מברית ורשה. אני אסביר, סליחה, אמריקאים עם בני בריתם באירופה יש להם צי של אוניות וצוללות בים התיכון, והם מאזינות צוללות והכלים הימיים של רוסיה ובני בריתם, שהיו נקראות ברית ורשה. החשש היה שמה המצרים, או בעיקר הרוסים, אולי חטפו את הצוללת על אנשיה, אולי הם חיים.
וזה היה צריך לוודא, ועשה מחקר עצום. מופיע למשל, בהתחלה יצא במאורות, לאחר מכן בספר משיב מלחמה כרך ג', יש כאן תקנת העגונות של מלחמת השחרור, תקנת העגונות של אחי אלת שבתעלה נפגעה אחרי ששת הימים, והתרת עגונות של צוללת דקר, ומחקר עצום, עבודה עצומה בשביל להתיר את העגונות. יש סוגיות שנכנס אליהם יד ומדריך את החיילים ישר כשהוא נכנס לתפקיד. חנוכה תשתת, דיני חנוכה לחייל. יש פה כמה מאמרים כלליים על חנוכה עם המאמר המרכזי שלו, אבל הוא מוציא כבר על חנוכה ועל פורים ועל פסח ועל שבועות, וכך לכל חג וחג, ולאחר מכן יצא עשרות, 150 חוברות הוצאת הרבנות הצבאית הראשית, מחניים, שבכל חוברת המאמר הראשון והמרכזי, מאמר עצום של הרב גורן כל פעם על נושא אחר. זה אני זוכר עוד שאנחנו בצבא היה לנו את האגדות הללו, משתדל שיהיה מעבר להלכות אגדה של פסח אחידה לכל החיילים. יצטרכו לשבת הרי באותו פילבוקס, כבר היה אז גם באותו פילבוקס, חייל יוצא אשכנז וחייל יוצא מרוקו וחייל יוצא עיראק וחייל יוצא תימן. אז עוד לא היה החייל יוצא אתיופיה שיהיה פה, אז הם עוד היו בתפילה שהם יגיעו. ומוציא הגדה של פסח עכשיו יחר יותר מודרת כזאת, נוסח אחי, לראות מה העיקרים, מה הדברים שאפשר לאחד אותם. כך לגבי סידור, יש סוגיות נוראיות לפעמים. לא עלינו, חייל נופל בשבי ויודע הרבה סודות, והוא מפקד, והוא יודע שלא עלינו יכולים לענות אותו עד כדי כך שהוא יגלה. מותר לו לשים קץ לנפשו, להעמיד את עצמו? מישהו שהוא לא יודע סודות, אבל אם הוא ייפול בשבי זה יהיה פגיעה מורלית נוראה. סגן רמטכ"ל קוטי אדם נפל בקרב בשלג בשלום הגליל, אלוף, אבל חס וחלילה, דמיין לעצמנו שלא יהיה לעולם, נופל בשבי. לכאורה זה, אני לא דבר מצד המשפחה שלו, המשפחה תשמח שהוא יחזור הביתה, אבל מבחינת האומה זה מכה נורא. מותר לו לשים קץ לנפשו? לכאורה יש תקדים גם. שאול נפל על חרבו. ודורשים חז"ל, אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, שאסור לאדם שים כסף נפשו, אבל מופיע שם אך, אך למעט, יש מציאות שכן. בלי להיכנס מה היה בדיוק האירוע ביצדה שאנחנו מכירים בסיפור על פי יוסף בן מתתיהו, שהטילו גורלות ובסופו של דבר המיתו את עצמם. בלי להיכנס כרגע אם זה האירוע שהיה שם, הם נהגו כראוי. והרב גורן נכנס ועוסק בסוגיה, ובסופו של דבר כותב הנחיות מצמררות באיזה מצבים נוראיים מותר יהיה למפקד לשים קץ לנפשו. צריכים אומץ, צריכים כתפיים, צריכים גדלות בתורה, וצריך שאדם יודע איזה אחריות יש עליו עכשיו, שהוא נדרש עכשיו לדבר הזה, אין מישהו אחר שיעשה את זה. אז יש סוגיות שלא נוגעות דווקא לצבא. יש סוגיות, ספר שלם שהוא כותב על הר הבית, כולל מדידות וכן הלאה. ספר שלם בענייני רפואה, תרומת כליות, כליות. הפסקת מכשור אפייה לחולי אנוש. לימוד אנטומיה בבית ספר רפואה, ניתוחי מתים וכן הלאה. קביעת רגע המוות. האם זה המוח? האם זה הנשימה? יש לזה הרבה נפקא מינות, הרבה בתרומת איברים. נפלא זה סוגיות, גם כרב ראשי. האם אפשר לעשות שביתה? שביתה של רופאים? קבורת מתי נוכרים ממתי ישראל. נלחם איתך כתף אל כתף בחור דרוזי. אבל הסוגיה הזאת לא עולה, כי הדרוזים, גם כשחס וחלילה נפל מישהו, הם רוצים שהוא יהיה קבור בבית הקברות הצבאי בדלת אל כרמל או באוספיה או בבית הקברות הצבאי הדרוזי. אבל אם הוא היה רוצה להיקבר בהר הרצל, לא היו מצבים כאלה. מצור על ביירות לאור ההלכה. בהתחלה זה עוד היה שאלה כזאת בטריפולי בלבנון, אבל אחר כך זה היה בשלום הגליל, זה היה בביירות. האם צריך לתת רוח רביעית כשאתה צר על מקום, לתת אפשרות לברוח, או שאתה יכול לצור מכל ארבעת הכיוונים? פדיון שבויים תמורת שחרור מחבלים, מה שאנחנו מכירים בעברית גלעד שליט. אתה יודע שיחזרו לסורם ויהיו מחבלים. מעבר לזה שזה מעודד חטיפות, יש פה תורת המועדים, תורת השבת והמועד על ענייני החגים, פרשיות השבוע. נתמקד אבל שוב יותר בצבא. הוא שומע שבצנחנים לא אוכלים אוכל כשר. אין הפרדה בין בשר לחלב, אולי אפילו לוקחים כל מיני דברים שהם ממש לא קשרים. והוא פונה למפקד החטיבה, אז אריק שרון, ואריק שרון אומר לו, אין אף אחד שצורך אצלנו דבר כזה. אם היה חייל דתי בצלחנים, היה אוכל כשר, אבל... ובאותו יום הוא יוצא לקורס צניחה. יש לך חייל דתי כבר, יש לי תמונות שלו במטוס לפני הצניחה. הוא לא בן 18 ולא בן 20 ולא בן 30, הוא כבר הרב הראשי לצה"ל. הוא יוצא לצניחה, והיום לכל אחד מאיתנו ברור, ולא משנה אם הוא יגיע לגדודים או שיגיע לסיירות או שיגיע ליחידות מיוחדות, והכל יהיה קשר. הכל יהיה קשר בכל מקום בצבא, ברמה, תאשרו לי החבר'ה שכבר היו בצבא, שאם מזלג בשרי יגיע למטבח החלבי, הרצר מטבח נטרף, נכון? ואין חלב, בישולי חלב בצבא, נכון? אתה לא יכול להוציא את המטבח של הצבא שקית חלב, אין דבר כזה. יודעים את זה? החלטה אחת שהייתה בתשח חוסכת לנו עכשיו כל הצביעות של בישול בספר חלב. יש לך גבינות, מביאים איזה ארוחת לילה לשטח, מביאים גבינה או כל מיני דברים ארוחת בוקר, אבל כל הבישולים האלה לא קיימים. אמת?
אין קפה
בצבא? מה?
אין
קפה בצבא? יש שוקו וכאלה, אבל אין בישולי חלב בחיים. שוקו סקי. שמיקי. נשאר מילקי. אני מקריא פה רק. יש פה שלושה כרכים משים מלחבה. נסיעה ברכב לבדיקת המים של המוביל. מי הכנרת? עד מועצה אזורית אשכול, מה שנקרא היום עוטף עזה, יש את מוביל המים הארצי. בחלקו הוא פתוח, ואולי לא חשבנו על זה, צריך לבדוק כל הזמן שאף אחד לא מרעיל. אז היום יש הרבה מערכות אלקטרוניות שעושות אוטומטית בדיקה כשהוא מגיע למאגר בבקעת נטופה, ישר זה ייבדק. אבל אז צריך לבדוק את זה, צריך לעשות סיור שם ולראות שלא הגיע מישהו, אולי זרק משהו. לכאורה כל יום אתה עושה את זה גם בשבת. הבטחת אירועים בשבת שהאירוע עצמו לא נצרח. אנשים החליטו מתוך ידיעה שהם מחללים שבת שהם נוסעים לשחות בקליה באזור עין פשחה, עינות צוקים בצפון ים המלח. האם יצא שם סיור להבטח אותם? כל חייל נתקל בזה כבר. נסיעה בשבת בשעת כוננות, לא בשעת אירוע. עשה סיור בשביל שידעו שאנחנו פה. עלייה וירידה מאוניות חיל הים בשבת. עקרונית שבת אתה לא אמור לרדת מהאונייה, אז אתה לא יוצא מהאונייה. אין צורך שתהיה באונייה, אבל יש שם איסור לצאת. האם מי ששם הוא שם ומי שבחוץ בחוץ, או שיכולים להיכנס? הפעלת מערכות באוניות חיל הים, הוא צריך להיכנס לסוגיה, לדעת איך הדוברה עובדת, איך הסטיל עובד, איך כל אחד. מערך בדיקות מטוסי כוננות בשבת, יציאה למערבים בשבת, חזרה ממערב בשבת. תיקון מטוס קרב, טיפול ברכב סיור בשבת, עשת אוכל לעמדות ירי, מדלגות. בדיקת קשר בשבת, כל אחד יודע את זה. צריך לבדוק, אתה לא יכול לשים מישהו באיזה עמדה. ובעוד 24 שעות אתה תבדוק ותשמע אם הראה שם משהו. אז מחליטים שכל, לפי צורכי הביטחון, האם כל שעה, כל שעתיים, כל זה, שעוברים אחד אחד, איך אני נשמע ואיך זה ומה הכל תקין והכל. לא יודע שום אירוע. האם מותר לך? איך? כשיש תצפיתן, איך הוא רושם? שתי אותיות זה כתיבה מדאורייתא. עברת אוכל לתצפית רחוקה. אני זוכר, יהודי היה עם עוד 5 חיילים באיס נפיר בדרום סיני ליד שארם א-שייח. אופירה היה מצרי טיראן. היו שם 2 איים קטנים, זכיתי להיות באחד האיים שם. הגענו לשם עם נחתת, אבל בכל אחד מהאיים היה נוכחות קטנה של חיילים. בקיצור, 5 חיילים נמצאים באי סנפיר, מגיע ערב פסח, אין להם אוכל כשר לפסח. והם מתקשרים ומבקשים, וזה בדרך. הסיור בדרך, אז זה בדרך. עכשיו זה לא עוד ג'יפ. צריך להגיע עם איזה דוברה או עם איזה נחתת, זה בים. אי. והם מתקשרים ומתקשרים ומתקשרים, והם רואים שזה, והם פונים קצת למעלה ורואים מסוק מתקרב. אלוף הרב שלמה גורן נוחת, מביא להם אספקה שם לשבוע שלם, יושב עם 5 חיילים ונותן להם שיעור לפסח. אלוף ל5 חיילים. טוב, אפשר פה לעבור על הרבה הרבה סוגיות, שכל סוגיה דורשת כניסה גם מבחינה מבצעית לדעת איך הדברים עובדים, וגם מבחינה הסוגיה עצמה בגמרא. והיום למשל דבר ידוע, שמערך הזיהוי חללים הראשון בעולם הוא ברבנות הצבאית של צה"ל. אחריו, בהפרש עצום, בצבא אמריקה, מפני שאצלנו אתה חייב להתיר עגונה, להגיע למצב, בשרד השם, שלא נזדקק לזה, שכל מבי בשטח על סמך, לא ניכנס לצדדים, יכול לדעת בוודאות מי זה החייל שנהרג. לא עלינו. רק איזה משהו קטן לסיום. אני זוכר לפני 7 שנים, מבצע צוק איתן, 6.5 שנים מבצע צוק איתן, ואני עברתי בין יחידות שונות לשיחות עם לוחמים, ואני מגיע לאחת הפלוגות שנמצאת לקראת כניסה בשטחי כינוס לא רחוק מהגדר, ו והיא נותן שם שיחת חיזוק לפלוגה בתיאום הכל עם המפקדים. כשאני עומד לצאת לחפש את הפלוגה השכנה, הולך אחריי איזה חייל, יש לו איזה משהו אישי. טוב, דניאל אני חושב קראו לו. אני עליתי ארצה מאמריקה לפני 4 שנים. לפני שנתיים הכרתי את מי שאשתי היום, לפני שנה התחתנו, ואנחנו עומדים להיכנס עכשיו פנימה. מה הוא רוצה? אם אתה יכול לכתוב לי גט, גט על תנאי. הוא ידע כנראה שזה לא הוא מומציא, זה כבר בצבאות בית דוד עשו את זה, שאם הוא חס וחלילה יהרג, עם כל הכאב הנורא, אשתו תוכל להתחתן עם כל מי שהיא רוצה. אבל אם הוא חס וחלילה ייחטף ולא יודעו שום דבר, או שהוא ייעלם, הוא יהיה נהדר, אשתו, בחורה צעירה, אגונה. כל זמן שלא ידעו בוודאות, זה יכול להיות שנים שהיא בהגינותה. אז אחד הפתרונות זה שהוא כותב לפני הקרב, הוא כותב כבר גט על תנאי, שאם יעבור כך וכך זמן ויקחו טווח בית הבחון ולא ישמעו שום דבר ויעשו את כל הבדיקות האלה האלה ועוד יעבור הרי אני מגרש אותה מעכשיו. ואז אמנם עם כהן היא לא יכולה להתחתן מפני שהיא גרושה, אבל מעבר לזה היא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. כן, מה לעשות?
למה?
שואל, למה לא? קודם כל צריך להיות בקיא בטיב גיטים בקידושים. עכשיו אנחנו היינו כבר עם טלפונים, אין קליטה, אין שום דבר, זה לא שאתה יכול... זה צריך גם מישהו שמבין בזה. כן? בקיצור, מזלי שם הייתה לי תשובה. כי אישית פניתי לרב גורן שיכתוב לי גט על תנאי. היינו בסיני והכוננות עלתה ועלתה, והיינו לקראת מגע עם אויב, ואני הייתי כבר נשוי, ופניתי לרב גורן בבקשה שיכתוב לי גט על תנאי. והוא אמר, לימים ראיתי את זה גם משיב מלחמה, שהוא בהתחלה גם חשב את זה, אבל אחר כך התברר שזה יכול להפיל מורח ולהפיל את הרוח, ולכן הוא אמר לי יש החלטה שאנחנו לא כותבים. ואז הקראתי לו לאותו בחור את דברי הרמב״ם, שלא יחשוב לא באשתו ולא בלדיו, ויהיה בטוח שהוא נלחם מלחמות ישראל ובצעת השם. ובאמת הוא אמר לי, וואי וואי, זה יפה מאוד, מי אמר את זה? נתן הסכום אל הרמב״ם. ואז הרמב״ם כתב יפה מאוד, וזה ברוך השם חזר בריא ושלם. בקיצור, חייבים להיות מוכירי תודה למי שבנה את כל הדברים בגבורה עצומה, מתוך ידיעת האחריות שהייתה לו, כשהוא לא מפחד משום דבר. כשאני רואה לפניי את הפסוק לא תגורו מפני איש, מישהו שלא מפחד משום דבר. אני זוכר אפילו פעם שהוא סיפר, אז הוא היה כבר הרב הראשי לישראל, והוא היה צריך להגיע לפגישה עם יהודים בדרום אפריקה ובקניה ובזה, לקחו אותו לאיזה סיור בספארי. עכשיו, היו שם שעות באיזשהו מקום, אז לא כל הזמן נמצאים ברכב, אז היו שעות מקום, כנראה שחשבו שהמקום הזה הוא יותר רגוע או משהו, או שהיו צריכים למשהו לרדת מהרכב. הייתי מחוץ לרכב, אני רואה אריה. אריה. לא נעים. אף אחד מאיתנו עוד לא פגש דבר כזה. נתתי בו את עיניי, והוא הלך משם, ברח משם. באמת. מי שפגש את הרב גורן יודע שהוא...